שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר אמונות ודעות מאת רבנו סעדיה גאון. זכותו יגן עלינו, ואנחנו במאמר שני בעמוד צדי ד' במהדורת הרב קפח בפרק ז', אם אינני טועה. והאנשים הללו, כן, הנושא ייחוד השם, והייתה התקפה ב-200 קמ"ש נגד השילוש, אמונת השילוש הנוצרית, שהיא בסתירה פנימית, מלבד שהם אומרים שאחד שווה שלוש, שזה כבר קשה לקבל, אבל זה עצמו, לפי הרב סעדיה, מטיל גשמות באלוהות, גם אם הם לא אומרים את זה. כן, הוא מדבר לא על האמונה ההמונית, כי האמונה ההמונית של הנוצרים היא ממש הגשמה, אבל גם אצל חכמיהם שהם ניסו לדבר על השילוש בתור ריבוי תארים באלוהות, זה טעות, כי ריבוי התארים באלוהות איננו מפני שיש ריבוי אלוהות, אלא בגלל שיש ריבוי בתפיסות שלנו, וזה בגלל שהם אינם מבינים מהי השפה האנושית או השפה העברית. נכון? זה מה שהוא אמר. ולכן הוא אומר, גם חכמיהם טועים בזה שהם חושבים על האלוה מושגים גשמיים, גם אם הם לא אמרו את המילה גשמיות. בסדר? זה מה שראינו. עכשיו הוא, כיוון שהוא תקף את הנצרות, הוא נכנס עכשיו קצת יותר לעומק בשיטות השונות שהתהלכו בכנסייה בימיו. מה שאמרנו, צדיק דלת. זה לא השתנה, מאז תחילת השיעור עוד לא קראנו אפילו מילה אחת, אז לא השתנה. נכון? טוב. והאנשים הללו, ירחמך האל, ארבע כיתות. האמת היא שבתיאולוגיה הנוצרית יש יותר מארבע כיתות, אבל כאן רב סעדיה מביא את העיקריות שהתהלכו במיוחד בימיו, כנראה גם במקום מושבו, בבגדד. בבגדד, בכלל בבבל, היו הרבה נוצרים בתקופה שלו, למרות שהדת השלטת הייתה האסלאם, אבל היו הרבה נוצרים גם כן. היו נוצרים נסטוריאנים וכל מיני, מה? לא, בימינו זה קתולי פרוטסטנטים, באותם הימים זה לא. זה נסטוריאנים, אורתודוקסים, קתולים, יש כל מיני סוגים, בסדר? בכלל, היו כל מיני התפלגויות אצל הנוצרים, בתקופה של רב סעדיה וקצת לפני גם כן, בגלל שאלות של ניסוח האמונה. מסביב למה זה היה? מסביב לאישיות של ישו. הרי הנוצרים מאמינים בגדול שישו הוא אלוה. עכשיו השאלה היא, מה אלוה בו? הגוף שלו? הנפש שלו? שניהם ביחד? או הוא אדם אלוה? או אלוה אדם? או... כן, זה, בדיוק על זה התווכחו בלי סוף. או שזה אחדות שאלוהית ברצונות, אבל לא בגופות וכו'. זה הוויכוחים.
ההתפלגות של היום זה סביבים של אז?
לא, ההתפלגויות של היום זה התפלגויות אחרות, שנולדו במאה ה-16, עם הפרוטסטנטים וכדומה. האמת שגם לפני כן היו כל מיני התפלגויות שלא שרדו. כן? למשל הקטרים וכל מיני סוגי גנוסטיקאים, היו כל מיני. כן? אם אתה רוצה, היום יש בערך 400, לא צוחק, 400 כתות בנצרות. 400. עכשיו, אבל כולן מסכימות על שני דברים. שמי שלא מאמין בישו הולך לגיהנום, ושישו הוא אלוה. זה פחות או יותר שני הדברים שכולם מסכימים. חוץ מזה יש פרטי פרוטים כאלה. בסדר?
זאת אומרת, כולם עובדי עבודה זרה.
כולם עובדי עבודה זרה, חוץ מכתות מעטות מאוד. זה לא האבנגליסטים, ברור, זה לא האבנגליסטים, זה כל מיני זרמים כגון הדי הוויה וכל מיני, או האוניטרים, אתה לא שמעת עליהם, נכון? נכון. כן, בוודאי. האבנגליסטים חושבים שישו אלוה, הם לא מסכימים למושג של השילוש, כי הוא לא כתוב בברית החדשה, אבל הם כן מסכימים לרעיון של ההגשמה, כי הוא כתוב ביוחנן.
שלא מאמין בו, אז הוא יורש גיהנום. לא, אני אומר,
רגע, 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 רגע. בוא נחזור על שאלתך הנפלאה. למרות שאני קיבלתי על עצמי פחות או יותר להתנגד לכל ההפרעות, אבל כאן אין לי ברירה. אתה אומר שלפי היהדות גם כן, מי שלא מאמין באלוה יורש גיהינום. אז בוא נעשה כמה תיקונים. קודם כל, האמונה באלוה איננה אמונה אבסורדית. לעומת זה, האמירה שאדם הוא אלוה היא אמונה אבסורדית. זה דבר אחד, ולכן אי אפשר שאדם ירש גיהינום בגלל שהוא לא היה מוכן לקבל איזה אבסורד, שזה הופך את האלוהים לעוין את האנושות. אלוה שעוין את הבריאה שלו. זה סקנדל. שתיים, מי אמר לך שמי שלא מאמין באלוהים יורש גיהינום? הוא זה. אלא בישוב מאמינים ואפיקורסים, נכון? אמינים ואפיקורסים אין להם חלק לעולם הבא. אז זה אתה אומר, כן הוא יורש גיהינום. והדברים האלה עומדים בסתירה לברייתא שלא כל כך שמו לב אליה במסכת סנהדרין. במסכת סנהדרין יש משנה שעושה רשימה של אנשים שאין להם חלק לעולם הבא, גם רשימה של עקרונות וגם של אישים ספציפיים. בפרק חלק. כן, שלושה מלאכים וארבע אדיוטות אין להם חלק לעולם הבא. מה זאת אומרת? שמתוך כל בני האדם, מצאת שבעה אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. זה מעט מאוד, כן? ומי הם השבעה האנשים האלה? אחאב, ירובעם, אחאב, מנשה, זה שלושה מלאכים. דואג, אחיתופל, גחזי, ובלעם. בלעם, דואג, אחיתופל וגחזי, ארבעת אלה אין להם חלק לעולם הבא. מה? זה א' ב' ג' ד', ואז מה?
זכור.
כן, טוב, בסדר שיהיה.
בסדר, אבל זה...
מה? 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 טוב, הלאה. אני רואה שאתה לא הצלחת...
מראה, אתה אומרת, בקומו של דבר, ש... עוד קבוצה שלך, אני
קורא. גם הגמרא אומרת שיש מצווה להביא ביקורים. גם המשנה אומרת שיש זמן לקריאת שמה, של ערבית, התחצות, נכון? יש עוד הרבה דברים שהמשנה אומרת. השאלה היא ככה, האם אני אוכל להתקדם בביאור, או שימשיכו... לא, לא גמרתי. אני רוצה להסביר משהו. בסדר? אתה יכול להפריע לי, אבל אני לא אוכל ככה להסביר. אז יש שלושה מלאכים וארבע אדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. שואלת הגמרא, מי כתב את הרשימה הזאת? מי כתב את הרשימה? לא, זה הגמרא שואלת, והיא נותנת תשובה. אל תאמין לי שהיא נותנת תשובה. אז אם אתה לא יודע, תן לי לענות. התשובה של הגמרא היא, אנשי כנסת הגדולה כתבו. לא רבי יהודה הנשיא. שואלת, והגמרא מספרת סיפור מעניין מאוד, שאנשי כנסת הגדולה רצו להכניס עוד אחד, בין המלאכים. מי הוא אותו מלך? את שלמה. רצו להוציא את שלמה מהעולם הבא. ואז הגמרא, יש לה חוש הומור לא קטן, אומרת שאז הגיעה הדמות של דוד, והופיע בפני אנשי כנסת הגדולה, כדי להפחיד אותם שלא יעשו את זה. ולא ישגיחו בו. ואז ירדה אש מן השמיים, והתחילה ללחך את הספסלים שלהם, ולא היה אכפת להם. עד שיצאה בת קול ואמרה, וכי בכם זה תלוי? ואז הפסיקו. מה הדבר הזה אומר? מה הדבר הזה אומר? שאתה יכול לכתוב בספרים, זה יש לו חלק לעולם הבא, זה אין לו חלק לעולם הבא, מי שיחליט בסוף זה הקדוש ברוך הוא. זה לא אתה. זאת אומרת, לא, זה מאוד מעניין. זאת אומרת, האמירה העקרונית, מי שחושב ככה, אין לו חלק לעולם הבא, היא אמירה עקרונית בלבד. במציאות, ריבונו של עולם יודע מה הוא עושה. בסדר? ולכן, זה שאדם אומר, אני אתאיסט, מי אמר לך שאין לו חלק לעולם הבא? כן. מה אתה אומר? דבר. הצליחו איכשהו, ובסוף, הברייתא אומרת, דורשי רשומות אמרו כולם, יש להם חלק לעולם הבא. ואז מביאים פסוקים כדי להראות לך שירובעם, אחאב, מנשה, דואג, אחיתופל וגחזי, יש להם חלק לעולם הבא. השאירו רק אחד בחוץ, את בלעם. ובסוף, במסכת גיטין, כתוב שאונקלוס העלה את בלעם באור. זאת אומרת, עושים הכל בסוף כדי שיכנסו לעולם הבא, אבל בדלת האחורית, כי זה מאוד לא חינוכי, מבחינה פדגוגית, להגיד שאנשים רעים כאלה, יש להם חלק לעולם הבא. אז שמים אותם בחוץ, זה במשנה. הברייתא, בשקט בשקט, דורשי רשומות, שקוראים בין השורות, מכניסים אותם. אבל בדלת האחורית. רגע, לא הבנתי. אתם שאל, מה שאתה הקשית זה לא על דברים של רב סעדיה, אלא על דברים שאני אמרתי. שאני אמרתי שלפי כל השיטות הנוצריות, ישו הוא אלוה, ומי שלא מאמין בו הולך לגיהינום. האם אמרתי שרב סעדיה מתייחס לנושא הזה? התשובה היא לא. אז אל תקשה על רב סעדיה, תקשה עליי. בסדר? הלאה. אז עכשיו כאן נכנס רב סעדיה לכיתות הנוצריות השונות שהיו בימיו. והאנשים הללו ירחמך האל ארבע כיתות. שלושה מהם קדמו, כלומר הם קדמוניות, והרביעית יצאה מקרוב. הראשונה סוברת כי משיחם, כלומר ישו, גופו ורוחו מן הבורא יתעלה. כלומר, ישו, הגוף של ישו, הנפש של ישו, כל זה זה אלוהים. בסדר? ככה הם אומרים. מה? כמה שהם חלקים שלו. לא, לא, זה כבר סטייה לכיוון היהדות, מה שעשית עכשיו. לפי השיטה הזאת, ישו איננו הופעה של אלוהים, הוא אלוהים. בסדר? זה הכוונה. כן? והשנייה סוברת, כי גופו נברא ורוחו מן הבורא. זאת שיטה שהייתה מקובלת עדיין בימי רב סעדיה, שנדחתה על ידי הכנסייה הרשמית. אבל יש דעה כזאת.
מי ברא את הגוף הרוח?
מה?
הרוח ברא את הגוף?
משהו כזה, כן. כלומר, הרוח היא אלוהים, הגוף נברא. כן, כלי. והשלישית סוברת שגופו ורוחו נבראים, ויש בו רוח אחרת מן הבורא. כלומר, שהיא חתיכת אלוהים. כלומר, רוחו וגופו, הכל זה בני אדם, זה אנושי לגמרי, אבל נוספה בו תוספת חתיכת אלוהים שמתהלכת איתו, ומאז הוא הפך להיות אלוה. זה דומה ליהדות. במה זה דומה ליהדות? שמה אומרים על כל יהודי? חלק אלוקה, לא הבנתי.
חלק
אלוקה ממעל. איפה ראית דבר כזה? ראה, אם הנפש של היהודי היא חלק אלוה ממעל, אז יוצא שאני צריך להשתחוות לך, ואתה צריך להשתחוות לי. יותר מזה, אני אשתחווה לעצמי. נכון? כי אני יהודי, יש לי חלק אלוה ממעל, אז אני אלוהים, לא? הנשמה, אז מותר לי להתפלל אל הנשמה? להקריב לקורבן, מותר או לא? מי שיעשה את זה עובד עבודה זרה, נכון? ולכן הביטוי חלק אלוה ממעל, צריך להבין למה הוא מתכוון. איפה מצאת ביהדות שאומרים, אני רוצה את המקור הראשון, האומר שנפש היהודי היא חלק אלוה ממעל. לא נכון. לא, רבי חיים ויטל לא אומר את זה. בעץ חיים הוא לא אומר את זה. מה הוא אומר בפרק נון? תמצא לי, אתה תראה שזה לא נכון. מה? יש פסוק ביוב, זה נכון. שמה פסוק ביוב אומר? ומה חלק אלוה ממעל נחלת שדי ממרומים. עכשיו אני רוצה להבין. אתה יודע שבתנך יש הרבה מה שנקרא תקבולת. כן? למשל, ארור אפם כי אז, ועברתם כי קשתה. אז אפם, עברתם. נכון? תקבולת קיאסטית קוראים לזה. אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. חלק אלוה ממעל, נחלת שדי ממרומים. אז חלק ונחלה. נחלה מה זה? משהו שמישהו מתיישב בו. מה זה חלק? גם כן נחלה וחלק ונחלה, אין לו חלק ונחלה עמכם. השם, כי חלק השם עמו, יעקב, חבל, נחלתו. כלומר, נחלתו של הקדוש ברוך הוא בעולם זה ישראל. זאת אומרת, אם יש מישהו, נגיד, יש לו חתיכת אדמה וזה נחלתו, חתיכת האדמה שהקדוש ברוך הוא לקח לו זה ישראל. בינתיים זה עוד לא אומר מה שאתם מייחסים ליהדות. עכשיו, מה? זה הפשט של הפסוק. ברית קראתי לעיניי ומה התבונן על בתולה. נכון, אז הוא רוצה חלק אלוה שהוא מקבל עוד חלק ונחלה. זה יותר ככה אתה מבין. בכל מקרה, זה לא אומר את מה שההמון, כולל אנשים שיושבים כאן, מייחסים ליהדות, נכון? טוב. עכשיו, הראשון שאמר שהנשמה היא חלק אלוה ממעל ממש, לבריאות, היה רבי ישעיהו, לא, סליחה, רבי שבתאי שבתל הורוביץ. בסדר? רבי שבתאי שבתל הורוביץ, בספר שפע טל. מי הוא רבי רבי שבתאי שבתל הורוביץ? לא, איזה אחיו של השלה. לא אחיין של השלה. בן דוד של השלה. בסדר? בן דוד של השלה, רבי שבתאי שבתל הלוי הורוביץ. כתב ספר שפע טל, ושם הוא כותב את זה. בעקבות מה שהוא כתב, חכה. בעקבות מה שהוא כתב, עכשיו, ספר שפע טל, ספר קבלה. בעקבות מה שהוא כתב, תלמידיו יצאו נגדו. אמרו לו, איך אתה אומר דבר כזה? זה עבודה זרה. דבר נוסף, הביאו לו איזה 10 ראיות מהזוהר עצמו שזה לא נכון. מה עשה רבי שבתאי? כתב ספר כדי להסביר למה הוא התכוון. הספר נקרא נשמת שבתאי הלוי. זה ספר חמוד, קטן, אבל חמוד כתוב אפילו עם קצת חוש הומור. כתוב יפה. ואני אגיד לכם בקצרה מה הוא אומר. הוא אומר, לא הבנתם אותי. כשאמרתי שהנשמה היא חלק אלוה ממעל ממש, התכוונתי חלק משם הוויה, אבל לא של האינסוף. או, אדיר, נכון? הבחנה מעניינת. כלומר, שם הוויה זה הופעת האינסוף אל הבריאה, אז שם זה נשמת האדם. אבל ברור שהמקור למעלה מזה. בסדר? אז כך, שגם כל אלה שאומרים, אני חתיכת אלוהות, זה עבודה זרה. בסדר? עכשיו, אני אגיד לך, אני אביא לך אוכל גם שבעל התניא חושב, כמו שאמרתי. שהרי בעל התניא אומר ששורש הכלים עליון משורש האורות. ששורש האורות הוא בשפע האלוהי, ושורש הכלים, זה משפט קצת קשה להבין, בעצמות האלוהית. עכשיו, אני שואל אותך, הנשמה היא אור או כלי? אור. אם היא אור, יוצא לפי זה שהמקור שלה נמוך יותר מהעצמות האלוהית. מה שהיה להוכיח. בסדר? טוב. מה? בסדר, לכן אמרתי זה לא קל לתפוס את זה. אבל אני אומר, נשמה חלק מהמעל. זה בסדר. לא, אני מבין את הקושיה, אבל בסדר. לא אפשר להתמודד עם הכל. טוב, אז אם כן, הקטע השלישית, אני קורא כאן בסוף עמוד צדי ד', והשלישית סוברת שגופו ורוחו נבראים, ויש בו רוח אחרת מן הבורא. אבל הרביעית, זו קט שממש נחשבת לאפיקורסות מוחלטת בכנסייה, אומרת שישו הוא לא אלוה. נכון? הרביעית מעמידה אותו כמו הנביאים בלבד. מזה, שאנחנו מכירים שמעריך את ישו בתור נביא בלבד. האסלאם, האסלאם. כן, האסלאם. זאת אומרת, זה כנראה, יש כאלה בין החוקרים שרצו לומר שהייתה קט כזאת, אבל יותר פשוט שהוא מתכוון למה שהאסלאם אומר. ולכן הוא כותב שזה קט מאוחרת יותר, כי האסלאם נולד אחרי שהתגבשה הנצרות. זאת אומרת, הם אומרים שישו אחד הנביאים, ככה הם אומרים.
אבל יש איזו שאלה מתבקשת.
מה? איך מה?
הם לא הבינו שזה שטויות?
האם הם לא הבינו שזה שטויות? התשובה היא, לא, הם לא הבינו שזה שטויות. אבל באמת זו שאלה כללית על איך בכלל הנצרות נולדה. מאיפה זה בא? עכשיו, זה שיש הרבה כתות והרבה דעות שהתעשו, שהופיעו בעולם, זה אנחנו יודעים. אבל למה זה יחזיק מעמד כל כך? כן, עד עצם היום הזה. כן, זה צריך להבין מאיפה זה בא. כן? הרב קוק היה אומר, קושיות על ריבונו של... לא, למה? מה זה קשור? לא, אבל הוא שואל איך. כלומר, מה הרציונל? מה הרציונל מאחורי עמידתה של הנצרות בנפש האדם כל כך, באופן כל כך חזק? זה באמת חזק, אתה רואה שהם מאמינים בזה. כן? אז השאלה, מאיפה זה חי אצלם? כן? אז קודם כל, יש כמה דברים. בוא נעשה קצת היסטוריה. הנצרות מופיעה בעולם שהוא אחרי הנבואה, כידוע. כן? כמה מאות שנים אחרי הפסקת הנבואה, כשיש עולם של ריקות, ריקות מאלוהות. עכשיו, ניסו למלא את החלל, מה? אז מה?
אחרי הפסקת הנבואה, התחילה קבלה.
אז מה?
תחילת הקבלה, איך נכנסה הנצרות?
היה עולם של ריקות, ואז השאלה איך ממלאים את הריקות הזאת. והיו כמה ניסיונות. הניסיון האחד זה הפילוסופיה. הפילוסופיה התנדבה למלא את החלל שנוצר בנפש האדם. היו עוד ניסיונות אחרים, המיסטיקה, תורת המיסטורין של אלוסיס וכל הדברים האלה, תבאי, והניסיון הנוסף זה הדתות. באו הדתות, אמרו אנחנו נמלא את החלל. עכשיו, איכשהו, זה באיזשהו שלב ראו שזה לא מספק. גם דתות במערב, כן, היו דתות, גם המזרח, גם המערב, ניסו למלא את החלל שנוצר, מה אתה רוצה? גם היהדות הפכה במידה מסוימת לדת, מאותה שעה, כן. בסדר? עכשיו, זה לא בדיוק, אבל זה קרוב לזה, כן. למשל, יהדות, יהודיזמוס, כן, זה מופיע לראשונה אצל יוספוס פלביוס. היהדות כדת. כן. עכשיו, אז מה עושים? איך עובד אלילים מתרגם לעצמו את הריקות הזאת והיעדר הסיפוק שלו? הוא פשוט אומר, היה פה אלוהים, הוא נעלם, אז מישהו הרג אותו. מישהו הרג אותו. עכשיו, רגע, הוא הרבה לפני ניטשה. מישהו הרג אותו. עכשיו, לא רק זה, הם מרגישים שהנושא הזה קשור בצורה לא לגמרי ברורה בעם ישראל. מסקנה, הם הרגו אותו. ברור? ואז מזה נוצר המיתוס, יש אלוה שהיהודים הרגו אותו, והריגתו מאשימה אותם לנצח, וגם מחפרת על כל חטאי האדם.
רגע, צלבו אותו.
כן, צלבו אותו. כן, אבל מי השם בצליבתו? הרי הרומאים צלבו אותו, אבל זה היהודים עשו את זה, כן, לא משנה, כן, זה בערך כמו הביקורות היום בעולם, מי עשה את השביעי באוקטובר? היהודים, ברור, זה לא החמאס, זה החמאס הוא רק שליח, אבל זה היהודים עשו, כן. עכשיו, לא, זאת אומרת שיש פה משהו מאוד עמוק, התחושה שאלוהים נהרג ושהוא יהודי, ומזה נולדה הנצרות, בסדר? עכשיו, מתי הם הפסיקו להגיד את השטויות האלה? התחילו להפסיק בוועידת ותיקן השנייה, מה שנקרא אנציקליקה של נוסטרה איטאטה.
62?
62, בדיוק. מה הם אמרו? הם אמרו, זה לא בדיוק, זה לא ממש, היהודים לא אשמים, כל מיני דברים כאלה. למה התחילו להגיד את זה? כי השכינה התחילה לחזור. אז הם הרגישו שזה כבר לא נכון שאלוהים מת.
זה לפני ששת הימים.
לפני ששת הימים, אבל אחרי הקמת המדינה. כן, ובעקבות השואה, כן, כי השואה מבחינתם הייתה דומה לייסורים של האיש על הצלב וכל הדברים האלה. אז זאת אומרת שזה מסביר מאיפה זה בא. עכשיו, דבר נוסף, יש פה משהו עמוק מאוד. כי עבודה זרה זה עבודה לאלוה מחוץ לעם ישראל. הנצרות זה עבודה זרה לאלוהי ישראל. אז זה עבודה זרה שבנויה על משהו אותנטי. לכן היא יותר חזקה, לכן אומרת הגמרא, שנה מינות דמשכה. על מינות יש לה כוח משיכה יותר חזק מעבודה זרה.
רגע,
ודאי. לא רק זה, הוא ישראל. הוא קורבן פסח, הוא כל מיני דברים. צריך להבין עד איפה זה מגיע. עכשיו, יוצא לי, וזה דבר מאוד מעניין, שהרב אשכנזי היה אומר, זה שנוצרי, זה שגוי נמשך ליהדות ומתרגם את זה בתור נצרות, זה מובן. כן? כלומר, הוא בעצם האור שבא לו מכנסת ישראל, מתרגם אצלו בצורה אלילית. אבל כשיהודי נמשך לנצרות, מה זה? הוא פוגש את עצמו. הוא פוגש את עצמו, ואז בעצם הוא חושב את עצמו אלוה. בעומק העומקים.
מי זה היהודי שנמשך ל...
יש יהודים שנמשכים לנצרות. יש דבר כזה.
מה זה כמו שקוראים לתם משיחיים?
למשל, או בכלל, אלה שמתנצרים. כן? מה? כי הוא בעצם, הוא הולך למקום שבו עובדים ליהודי. בסדר? יהודי הרוג, אבל עובדים לגבייה של היהודי הזה. כן. אז זה שאלת מאיפה זה בא. זה מאיפה זה בא. טוב, בואו נמשיך. אבל הרביעית, אני כאן קורא בעמוד צדיק ה' בשורה השנייה. אבל הרביעית מעמידה אותו כמו הנביאים בלבד, ומבארת את הנבואה האמורה אצלם עליו, כמו שאנו מבארים בני בכורי ישראל. כלומר, זה שנאמר עליו שהוא בן של אלוהים, גם אני בן של אלוהים, כן? יהודי הוא בן של מלך. זה לא מפריע לאף אחד, אף אחד לא חושב מזה עבודה זרה. אותו דבר לגבי ישו. אגב, מעניין, הקוראן מדבר נגד המשתפים. הוא אומר, הנוצרים משתפים את ישו, כלומר, עובדים לישו מלבד לאלוה, והיהודים עובדים לעזרה. איך כתוב בקוראן? שהיהודים עובדים לעזרה.
מה קבל המשתפים?
יש כמה שיתוף. שיתוף שאתה עובד לא רק לקדוש ברוך הוא, אלא גם לעוד מישהו. אז הקוראן מגנה את הנוצרים על זה שהם משתפים את ישו, ואת היהודים על זה שהם משתפים את עזרה. שמעת על יהודים שעובדים לעזרה? אז מה, ולמשה עובדים? אף אחד לא עובד למשה. בסדר, אבל אף אחד לא עובד לו. אתה עובד למשה? זה עבודה זרה. בחטא העגל, אז הוא, בחטא העגל, דבר מאוד מעניין. הייתה קבוצה שאלילה את משה, נכון? זה משה, עשה לנו אלוהים, כי משה לא פה. סימן שהם עשו ממשה אלוה, נכון? למה התורה סיפרה את זה? כדי שנדע שיש נטייה כזאת בעולם לעבוד לאיזה יהודי. כן? זה כמובן שנדע כבר את זה מראש. אבל אני רוצה להבין מאיפה לקחו המוסלמים שהיהודים עובדים לעזרה. זה הרי לא נכון. יש מהמחקרים שאמרו שמן הסתם הייתה איזה קט בערב של יהודים שעבדו לעזרה. אבל אין לנו שום עדות היסטורית כזאת.
כפופים אליו, אולי זה נראה להם?
לא, אני אגיד לך מאיפה זה בא לדעתי.
וזה כתוב בקוראן?
כתוב בקוראן. אני אגיד לך לדעתי מאיפה זה בא. זה בא מזה שמוחמד הרי בצעירותו היה מסתובב בכל מיני מקומות, הוא היה סוחר גמלים הרי, והיה מגיע לכל מיני קיבוצים של אנשים, היה נכנס לכנסיות, היה נכנס לבית הכנסת, הוא הכיר, כן? ומזה הוא גיבש את תורתו. והוא שמע כנראה איזה רב בבית הכנסת שנותן דברי מוסר ותוכחה לקהל. הוא אומר, אתם עובדי עבודה זרה. אז מה הם עובדי? עבודה זרה. עבודה זרה, עבודה זרה. ביוונית, ספר עזרה נקרא אסדרס. כן? אז הוא אומר, אז הם עובדים לעזרה. זה מה שהוא שמע. כן, זה יצא לו. טוב, מה? האם אני יכול בהזדמנות זו להסביר את הביטוי משה איש האלוהים? מה אתה חושב שתהיה התשובה שלי? לא, האם אתה... לא, שאלת אותי אם אני מוכן להסביר את זה עכשיו או לא. מה תהיה תשובתי? לא, נכון? למה? כי זה לא הנושא שלנו. האם אני יכול? כן, אני יכול. האם אני רוצה? התשובה היא לא. בסדר? טוב, הלאה. ושהוא... כבוד והידור בלבד, כמו שמבאר זולתנו עניין אברהים חליל אללה. כן, כלומר, אהוב האל. והקט הזו, האחרונה, אגב, לחברון בערבית קוראים בשם? אל חליל, נכון? על שם אברהם.
בבל חליל.
באב אל חליל, למקום את זה. כן, אנחנו קוראים אל חליל, אל חליל. חליל. כן, כלומר, משון האהוב, כן? אברהם הוא אבי, אז יש משהו דומה. והקטע זו האחרונה מחייבת אותה. ממה שישיב בו עליהם בספר זה, כל מה שיזכיר במאמר השלישי בין ביטול התורה. כלומר, הקטע הרביעית, היא אומנם היא לא אלילית, אבל היא חושבת שהתורה בטלה והוחלפה בדת אחרת. אז על זה, אומר רב סעדיה, אני אדבר על זה במאמר שלישי. מאמר שלישי זה נושא אחר. וכל מה שאזכיר במאמר השמיני, בביאת המשיח, גם כן שהם לא מבין מה זה גאולה. אבל הקט הראשונה האומרת, כי מקצת האלוה נעשה גוף ורוח. כן? זה כלומר, אלוהים כאילו נפרד לחתיכות, וחתיכה ממנו נעשתה ישו. מחייבים אותה עם שתי... עם אותן שתי התשובות, כל מה שמחייב את האומרים שהדברים הנבראים הם מן הבורא, ושעל זה הוא דיבר במאמר ראשון.
מה אומרים אנשי הקטע האלו?
הקטע הזאת...
לחלק שלא ישו, הרי שלוש.
זה לא משנה, גם אם אתה עושה חתיכה מישו אלוה, וחתיכה אחרת לא אלוה, אז אנחנו מדברים על הטענה, על החתיכה שלו שהיא כן אלוה. כן, בסדר. והקטע השלישית אומרת שגופו ורוחו נבראים, התחייבו לומר שגוף נברא נעשה אלוה, מפני שמשותף בו דבר אלוהי, והם מדמים אותו להשראת השכינה בהר סיני, ובשיח הסנה, ובאוהל מועד, וזה מחייבם להיות בדעה, כי גם המשכן והסנה וההר אלוהות. כלומר, אתה אומר, מה פלא, חתיך משהו אלוהי חל על האדם, גם אתה אומר על השכינה שחלה על המשכן, אז אם ככה, אז תעבדו גם למשכן. ותעבדו לסנה, נכון? והם לא אומרים את זה. ובכך יוסיפו רע, ועם זאת מחייב אותה מה שהזכרתי בעניין הביטול, ובעניין ביאת המשיח, מה שיבורר במאמר שלישי ושמיני. אבל... הם לא חשבו עד הסוף. אבל הקטע האמצעית מחייב אותה מה שמחייב שתי הקטות יחד. מחייב אותה מה שמחייב את הראשונה באומרה שהרוח אלוהית עליונה, ומה שמחייב את האחרונה באומרה שהגוף נברא. ועם אלה, מה שבשערי ביטול התורה וביאת המשיח, אין להם מנוס ממנו. הנה זה מה שקיצרתי לבאר תשובה, תשובת מי שאומר שהוא שניים או שלושה או יותר, אלא הוא האחד המיוחד. בסדר? זה הטענות, אם כן, נגד השילוש ונגד השניות. הוא הביא ראיות לדבר הזה גם במאמר ראשון וגם במאמר שני. עכשיו הוא מעמיק קצת יותר בנושא, כי בינתיים זה היה די ראשוני, קצת גס אפילו. עכשיו הוא נכנס לעומק. הם לא יכולים להינצל מההוכחות שאני אביא במאמר שלישי ושמיני. ואסמיך לזה. מה שאולי יאמר האדם, האך ייתכן כי מה שהוא עדין מכל עדין בעניין יהיה חזק מכל חזק. כן? כי הרי כשאתה עולה במעלות הרוחניות, אתה מגיע אל הרוחניות המוחלטת, לשונו של הגל, ואתה מגיע אל הבורא יתברך שהוא למעלה מכל השגה, וכולי. אז אם כן, המושג האלוהי הוא מושג עדין. עדין מופשט. איך יכול להיות שהיותר עדין והיותר מופשט יהיה חזק מכל חזק, מסוגל לברוא את העולם, לעשות ניסים וכולי. כן? זה לא מתיישב על הלב. כן? זה כמו שהרבה פעמים, למשל, שמעתי פעם ברדיו, אחד העיתונאים שואל את אחד הרבנים, תגידי, מה קשר בין אלוהים לבין שאלות טריטוריאליות. כן? היית כאן שאלתו. אז הוא ענה לרזי את מה שענה, אבל העניין הוא, כלומר, אלוהים בתפיסה ההמונית לפחות, זה מופשט. המופשט, מה פתאום הוא מתערב בגשמי ובכל ההיסטוריה האנושית וכו'. זאת השאלה שרב סעדיה דן עליה, זאת שאלה, הייתי אומר, קיומית, חווייתית. ואומר, כי החכם כבר עשה לדבר זה, החכם הכוונה הקדוש ברוך הוא, כן? עשה לדבר זה דוגמה במציאות, והוא שהנפש יותר עדינה מן הגוף, והיא יותר חזקה ממנו, ובה הוא מונהג. כן? יש נפש ויש גוף, נפש זה מופשט, וזה מה שפועל. נכון? יותר מהגוף. ולפיכך, היו האבות נשבעים, חי השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת. כלומר, הם ראו יחס בין בריאת הנפש לבין היחס של השם אל עולמו. כן, זה גמרא במסכת ברכות, שחמישה ברכי נפשי את השם, זה השוואה בין הנפש לבין הקדוש ברוך הוא. נכון? הגמרא שמה עושה חמש השוואות. כן, אז גם פה. וכן החוכמה יותר עדינה מן הנפש, והיא יותר חזקה ממנה, ובה היא מונהגת. הרי האדם החכם, הוא הולך לא על פי הדחפים שלו, הוא הולך לפי החוכמה.
אבל הגבלת בין הנפש לאלוה, כדי לתת מענה לאלוה,
לא. לא, זה כן, זאת אומרת, הוא רוצה להגיד, כמו שאתה מבין שהנפש היא נושא עדין, והוא יותר חזק מן הגוף, אז כך אתה יכול להבין שהאלוה הוא סופר עדין, אם אפשר לומר כך, והוא יותר חזק מכל המציאות. נכון. זה השוואה, קוראים לזה, זה אנלוגיה. ולפיכך, תמצאנה דווקא מיוחסת אל הבורא. באומרו השם, בחוכמה ייסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. ואף גם, בארבע יסודות אנו רואים כן. מה זה ארבע יסודות? אש, מים, רוח ואפר. כן? ארבע יסודות של העולם התחתון, כפי שתפסו את זה הקדמונים. אתם רואים כן, המים, עדין, או עדינים, צריך להגיד, יותר מיני אפר. והוא יותר חזק ממנו, שהרי הוא חודר בו, ויש שהוא עוקרו. כן, מים, זה כמו המשל עם רבי עקיבא והסלע, נכון? אבנים שחקו מים. והרוח יותר עדינה מן המים, והוא יותר חזקה ממנו, שהרי היא מניעה אותו, ויש שהיא מעלה אותו, והאש חזקה מן הכל. כן, כלומר, האש זה עוד יותר עדין מן הרוח. כי כדור האש מקיף את הכל, ובתנועתה התמידית נחה הארץ, וכל אשר בא במרכז. והתנועה המזרחית, העליונה, מסובבת את הגלגל הגדול, אין אדם יודע לסיבה המניעה אותה, אלא פקודת בוראה יתברך ויתעלה, שהוא עדין מן הכל וחזק מן הכל. הנה נתבהר שכל דבר שהוא בעניינו יותר עדין מן השני, הוא יותר חזק ממנו. כך שבעצם, מה? לא, האש הוא מקבל גלגל האש. גלגל האש. כי זאת הייתה השאלה. איך יכול להיות שהיותר עדין הוא יותר חזק? אז הוא אומר, באמת, יותר עדין, יותר חזק. מה? מאוויר? כן, ודאי. תנסה, אוויר אתה יכול נגיד לנפח כדור, נכון? תנסה לנפח עם אש, לא תצליח. נכון? נכון. זה השאלה ידועה, על שני אנשים שנמצאים בכדור פורח, והם לא יודעים איפה הם נמצאים, נכון? אז הם שואלים מישהו למטה, תגיד, איפה אנחנו? אז הוא עונה, אתם בכדור פורח. כן. עכשיו, אחד אומר לשני, הוא בטוח מתמטיקאי. למה? כי מה שהוא אומר מדויק להפלי וחסר שימוש. כן, כן, מה אתה אומר? התנועה המזרחית העליונה, הכוונה, הסיבוב של הגלגל הסובב ממזרח למערב.
גלגל הסובב?
כן. הגלגל הסובב, לפי השיטה של הקדמונים, כדור הארץ עומד באמצע העולם. נכון? והוא מסוי מאפר. עטוף במים. עטוף באוויר. עטוף באש. עטוף בגלגלים. בתוך הגלגלים יש כוכבי לכת. ויש גלגל כללי שמקיף את הכל, נכון? והוא זז ממזרח למערב, מי מניע אותו? כן, בסדר? כמובן שכל הדברים האלה נופלים לפח בימינו, אבל זה מה שהאמינו, כן. זה שאלה עד כמה זה עובד. למשל, הטענה, יש טענה מעניינת, הקדמונים אמרו שההוכחה שיש אלוהים זה שהגלגל מסתובב לו, מסתובב, מסתובב לו. וכיוון שהוא מסתובב בלי סוף, אם כן, הכוח המניע אותו הוא אינסופי, ולכן הוא גם לא חומרי, והוא אחד, ואין לו גוף, ולא חולה. עכשיו, זה מתוך התעלמות מאחד החוקים שהתגלו במאה ה-16, חוק האינרציה. נכון? האינרציה אומרת שתנועה לא נפסקת, אלא אם כן יש משהו שמפסיק אותה. אז אומרים, הרמב״ם ואריסטו וכולי לא הכירו את חוק האינרציה, לכן אמרו מה שהם אמרו, עכשיו שחוק האינרציה זה לא נכון. אבל פה תשאל השאלה, למה יש חוק האינרציה? כן? כלומר, זה עצמו, כלומר, זה גרסה אחרת של אותה הוכחה. הרי זה שאתה אומר שתנועה אינה נפסקת, אלא אם כן יש משהו שמפסיק אותה, צריך להבין מאיפה זה בא. וכי אין זה מוכיח, בעצם כמו שמר הרמב״ם, שיש אלוה. אגב, מעניין, היה אדם בריטי בשם איזק ניוטון. הוא חקר את שורשי המציאות, הוא הגיע לתורת הגרביטציה וכו'. השאלה למה הוא עשה את זה? כי הוא רצה לדעת את אלוהים. אין, כלומר, ניוטון היה אדם עם רגש דתי מאוד עמוק, והוא רצה להבין מה הוא עולמו של הקדוש ברוך הוא. אגב, הוא לא האמין, הוא לא האמין בנצרות. הוא לא האמין בנצרות, וכנראה הוא היה בן נוח. היה בן נוח בכל מלוא מובן המילה. נמצאו כתבים שלו שבהם הוא כותב בעברית, עוסק בקבלה, בגמרא, בשס, בספר החינוך וכו'. כן, מה?
הוא הבין משהו מזה?
כנראה שכן, כנראה שכן. אגב, הכתבים האלה היו ידועים, אבל לא פרסמו אותם עד לפני כמה שנים. התביישו בזה. כן, אבל טוב, תשאל השאלה, ומי קבע את החוק? זה השאלה. כן, השאלה אם זה הגיוני לדבר ככה. לא סביר. בסדר, אפשר להתווכח. בסדר? יש פיזיקאים שדווקא החקר הפיזיקלי גורם להם ליותר אמונה, ויש כאלה שדווקא אומרים להפך. יש הכל. ברור. איפה היינו? והועיל. וכבר הקדמתי עניינים אלו, ראיתי להסמיך לו רוב התארים והאמרות אשר שואלים עליהם בעניין זה, מן העולה על הדעת והמצוי בספר והנשמע בדברי כל מאמין, ואקדים לכך דבר כללי ואומר, שכל מה שנרמז עליו בעניין זה, עצם או מקרה או תואר לעצם או בעניין זה, עצם או מקרה, או תואר לעצם או מקרה, לא ייתכן ממנו ולא מעט ולא הרבה בעניין העושה, לפי שהעושה הזה יתברך, נתאמת לנו שהוא עושה הכל, ולא נשאר שום עצם ולא מקרה ולא מה שמתארים בו, שלא הוגדר והוגבל ורוכז, ונתאמת כי העושה הזה עושהו, ולפיכך נמנע ומוכחש שיאמר עליו דבר ממה שהוא עושה. כן ברור? לא.
מה המילים האלה?
זה מילים בעברית, שהם מתורגמים מן הערבית. מה, באמת?
מה הוא מתכוון?
אז נראה מה הוא מתכוון. הוא אומר, יש הרבה מאוד ביטויים שלכאורה סותרים את מושג האחדות. למשל, אבינו מלכנו. אז הוא גם אבינו וגם מלכנו, אז הוא לא אחד. הוא גם אבינו וגם מלכנו. אז זה שניים. אין כל מיני ביטויים כאלה שיכולים לבלבל את המוח של המאמינים, בגלל שהשפה העממית וגם המצוי בספרים, זה הולך בכיוון הזה. כן, משל, ויומר השם בליבו, ויתעצב אל ליבו, אז ויתעצב אל ליבו, אז סימן שיש לו לב, וכו'. כל הביטויים האנתרופומורפיים האלה. כן, מה אתה אומר?
מה אכפת לנו, מה הוא, מה זה כזה אכפת לאדם, להיסטוריה?
מה אכפת לאדם לדעת מי הוא האל?
הוא אחד, הוא כמה, הוא...
כן, הבנתי את השאלה.
מה אכפת לאדם?
הפעם שלישית שאתה שואל, תשאל פעם פעם רביעית.
הסימן שאלה הוא גדול.
עומק הסימן שאלה הוא גדול. יפה. טוב, זאת הייתה השאלה? טוב. כלומר, אני חוזר על השאלה של נאור. זה מה אכפת לנו? בסדר? עד כאן השאלה?
כן.
אתה רואה, קיצרתי אותה. טוב. תשובה, הרב קוק עונה על זה באורות, מאמר ייסורין ממרקין, שהוא אומר שמכיוון שהמושג האלוהי הוא ראשית לכל המושגים, אם יש חוסר בהירות שם, כל המושגים מתבלבלים. ברור. ולכן, אם השורש מקולקל, כל הענפים הולכים לאיבוד. לכן אתה צריך לברר היטב את המחשבה הראשיתית, ואז יש סיכוי שהמושגים האחרים שלך יהיו נכונים. אוקיי?
שאלה נוספת.
שאלה
נוספת. איפה המנדט לגוי? לדבר בשם שמו, ואין להם שום גילוי ממנו.
מניין לגויים לדבר בשם אלוהים? זו השאלה שלך?
כן, אנחנו דיברנו איתו, לא?
אנחנו דיברנו, הוא דיבר איתנו, אתה מתכוון, ולא איתם. עד כאן השאלה? כן. תשובה. אתה יכול להגיד, אכן, אין להם מנדט, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, נשאר להם שאריות של רשמים, של תודעה קדומה, מהתקופה שהוא כן דיבר איתם. בסדר? הרי יש פסוק בספר בראשית, בפרק י' א', וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. מה זה וירד השם? אז זהו, בדרך כלל המפרשים אומרים עונש, פורענות. אבל מה נעשה שהתורה משתמשת באופן שווה, בביטוי הזה, גם בהתגלות לנו וגם בהתגלות להם? אז סביר לומר שמדובר על התגלות. כלומר, הייתה התגלות קדומה לאנושות, עוד לפני ההתגלות אל בני ישראל. אז נשאר משהו מזה. כן? זה אגב נמצא במיתולוגיות שלהם. במיתולוגיות שלהם הם אומרים שהייתה תקופה שהאלים היו על הארץ. נכון ככה הם אומרים? הייתה תקופה שהאלים היו בארץ. מה זה אומר? זה הייתה התגלות. ונשארו להם דברים מזה. אגב, יש גם שאלה מעניינת. הרי התורה ניתנה בסיני לישראל, נכון? לא לגויים. אז איך אתה מבין את המדרש שאומר שכל דיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נחלק ל-70 לשון? אני רוצה להבין את המדרש הזה. המדרש אומר שהדיבור שקדוש ברוך הוא נחלק ל-70 לשון. 70 לשון, מי מדבר ב-70 לשון? בני ישראל לא דיברו 70 לשון. זה לאנושות. אז שואל מהר"ם אלשיך, עם מי הוא דיבר ב-70 לשון האלה? אומר, הוא דיבר לא עם העמים, אלא דיבר עם השרים של העמים. שרי אומות העולם, המלאכים שמופקדים על העמים, הם שמעו את הדיבור. שואל מהר"ם אלשיך, ואז מה הגויים שמעו? הם שמעו את ההד. כלומר, משהו מהדהד בהם מהמעמד הזה. ולכן הם מרגישים שהם יכולים לדבר בשמו. דבר שלישי, האפשרות השלישית, זה שהם מדברים בשם מה שהם שמעו מישראל. בסדר? טוב. בואו נמשיך. אז מה שהוא אומר כאן, בואו נחזור, עכשיו שהסברתי לך, אני חושב שכדאי לחזור על המילים, ואתה תראה מה הוא אומר. בסדר? והואיל וכבר קדמתי עניינים אלו, ראיתי להסמיך לו את השאלה על רוב, כלומר הריבוי, של התארים והאמרות אשר שואלים עליהם בעניין זה. כלומר, יש הרבה ביטויים שנאמרים על האלוה. מן העולה על הדעת, דברים שהשכל אומר, והמצוי בספר, דברים שכתובים בספרים, בין שזה התורה, בין שזה להבדיל, הברית החדשה והקוראן, והנשמע בדברי כל מאמין, יש גם אמירות פופולריות, נכון? למשל, תשאל כל מאמין פשוט, איפה אלוהים נמצא? הוא יסביע לך על הרקיע. זה לא נכון, אבל זה מה שהוא עושה, נכון? בשמיים. ואקדים לכך, דבר כללי. כן, כלומר, הבנת עכשיו את השאלה שהוא דן בה? בסדר, זה כבר התקדמנו. ואקדים לכך דבר כללי ואומר, שכל מה שנרמז עליו בעניין זה, עצם, או מקרה, או תואר לעצם, או מקרה. כלומר, יש ארבעה סוגי ביטויים שנאמרים. אומר, לא יתאחד ממנו, לא מעט ולא הרבה בעניין העושה. מי זה העושה? מי זה העושה? קדוש ברוך הוא. כלומר, כל הדברים האלה שנאמרים בשפה, אינם בעצם מתארים את האלוהות. לפי, שהעושה הזה, יתברך, נתאמת לנו שהוא עושה הכל. ולא נשאר שום עצם ולא מקרה ולא מה שמתארים בו שלא הוגדר והוגבל ורוכז, ונתאמת כי העושה הזה עושהו. ולפיכך, נמנע ומוכחש שיאמר עליו דבר ממה שהוא עשהו. כלומר, אתה לא יכול להגיד תכונות של העשוי על העושה. זה הכוונה. כן, כלומר, קוראים לזה בעברית פשוטה, טרנסצנדנטיות מוחלטת. האלוה לגמרי נבדל, הוא הבורא, ממילא כל מה שאתה מייחס לנברא לא ייתכן בבורא.
אבל מה שהוא עושה זה הופעות?
אתה יכול לקרוא לזה הופעה, זה כבר לא הוא. הופעת אלוהים זה לא אלוהים. בסדר? וכל מה שימצא בספרי הנביאים, מתארי העצם או המקרה, אי אפשר שלא יימצא להם בלשון עיינים זולת הגשמות, כדי שיתאים למה שמחייב העיון. כלומר, אין לנו ברירה. השפה שלנו היא שפה שבנויה על גשמיות. שימו לב, אגב, לעובדה מעניינת. מונחים מופשטים לא קיימים בעברית מקראית. אין בה, מה?
למשל, איזה מונח
מופשט? למשל? בכלל לא על זה אני מדבר. למשל, המושג שאנחנו משתמשים בו היום, מחשבה. מחשבה זה מושג מופשט, נכון? לא קיים בתנ"ך. בתנ"ך. רגע. אז כשכתוב מחשבה בתנ"ך, הכוונה שמה תוכנית, מחשבת המן. רבות מחשבות בלבי שעשת השם יתקום. אבל המושג של חשיבה, thinking, זה לא קיים בתנ"ך. מעניין, כן? אותו דבר, גם אהבה. כן, אהבה זה סוג של רגש. כן, מה? ויואב כתוב, ויאהב, כן, וכדומה. כלומר, לעומת זה, בשפה היוונית, יש לכם בוכתה של מושגים מופשטים. אידאה, סיבה, צורה, חומר, כל הביטויים האלה לא קיימים בעברית. אז אפשר להגיד שהעברים הקדמונים היו אנשים גסי השכל, לעומת היוונים שהיו מופשטי השכל, או להפך, ההבנה שכל ביטוי שתשתמש בו מוכרח להיות גשמי, כי אם לא אתה תטעה שאתה מדבר על העצמות. הנה, משל דיני ממונות. ארבעה אבות נזיקין. בסדר? הכוח החיים והמכשול והמחלה והשורף. לא, זה לא כתוב ככה במשנה, נכון? השור, הבור, המבעיר והאבעיר. כלומר, לוקחים דוגמאות מוחשיות. לא אומרים מכשול, אומרים בור. כן? ואז יוצא שיכול להיות שור שהוא יהיה בור. ואם אני לוקח שור וקושר אותו, לא יכול לזוז, ואני שם אותו על המדרכה ואנשים נתקלים בו. זה שור או בור?
זה כבר בור.
זה בור, נכון? למרות שזה שור. בסדר. בסדר. נכון, בסדר. וכל מה שאנו אומרים, אנו, מקהלות המאמינים מתאריו, דברים הדומים להגשמה, הרי הוא דרך משל וקירוב להבנה. כן, שאומרים, דיברה תורה כלשון בני אדם. ולא כפי הגשמת הביטוי שאנו אומרים בדומה לו בבני אדם, וכיוון שכבר ביארתי שלוש נקודות אלו, אל יתעוך אתה המעיין בספר, ויהיו אותך לידי ספקות באומריך היו, ובאומריך חפץ, ובאומריך רצה וכעס, וכל הדומה לכך, וכך ממה שיש בספרים, לפי שאנו אומרים את הביטויים הללו, אלא לאחר קביעת היסוד, כפי שהקדמנו, שהם חוזרים אליו ומתפרשים על פיו, כן, זה גם בשיר הכבוד, נכון? דימו אותך ולא לפי ישך, וישבוך לפי מעשיך, אם שילוך ברוב דמיונות, אינך אחד בכל ברוב חזיונות, אינך אחד בכל דמיונות. יפה מאוד, אז אני לא יכול להגיד כלום. ויחזו בך זקנה ובחרות ושיער ראשך בשיבה ושחרות, זקנה ביום דין ובחרות ביום קרב. פתאום אתה עברת לכל מיני ביטויים קשמים. טוב, כיוון שקבעת את היסוד, זה בסדר. כן, לפי שאין הבונה בונה אלא מן היסוד וכלפי מעלה, ואינו בונה מלמעלה למטה. ולכך, אל תהי נבוך בגלל תארים שתראה בכתובים, או שתמצא אותנו מסכימים עליהם ותבוא על ידם לידי ספק בעצם היסוד, שכבר נתעמת ונתברר באופן מוחלט. זהו.